כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
הייתי סקפטי, ואז ראיתי את הקסם. כתבתה של סופי שולמן. מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. הנפוטיזם, שיגעון הגדלות, הפגישה החשאית עם טראמפ, התקרית עם אילון מאסק, הכיבוש של מסיושיסן, ההיעלמות במסיבה, התשקיף שנהפך למגזין צילום, והקריזמה העל-אנושית שאפשרה לו להתגבר על כל אלה. הביוגרפיה שחיבר ריבס ויידמן על מייסד וויוורק אדם נוימן, עמוסה רכילות מענגת, אבל גם מסרטטת בדייקנות את עידן הסטארט-אפים שנופחו בכסף גדול. כשאני שואלת את ריבס ויידמן מה הדבר שהכי הפתיע אותו במפגש עם אדם נוימן, הוא עונה באופן ישיר, הגובה שלו. המראה החיצוני? הוא פשוט בן אדם שמותיר רושם. הייתי מאוד סקפטי כשהגעתי לרעיון איתו, אבל ראיתי את הקסם, את החוצפה ואת הקריזמה. הוא פשוט בן אדם ששולט בחדר ואתה רוצה להיות בסביבתו. התשובה המפתיעה של ויידמן, מחבר הביוגרפיה על נוימן, Billion Dollar Loser, שראתה אור באחרונה בארצות הברית ומעוררת מאז עניין רב, תשוב ותעלה בשיחה בינינו. ולא רק בינינו. כשאדם נוימן מסתכל עלייך, אני מניחה שככה זה ירגיש כשיוליוס קיסר יסתכל עלייך. מצוטטת בספר של ויידמן, אלנה אנדרסון, מנהלת קהילה ב-WeWork. כמוה, מרואיינים רבים בספר מתייחסים גם הם למראה הלא שגרתי והמרשים של מייסד WeWork. מה שנשמע כמעט כמו החפצה של נוימן, עובר כחוט השני בספר הביוגרפי, מעין נקודת ארכימדס שבה ניתן לתלות הרבה מההצלחה חובקת העולם של נוימן ו-WeWork. למשל סופטבנק, קרן ההשקעות היפנית האדירה של מסיושיסן, שהשקיע בחברה של נוימן כמעט בהינף יד $4 מיליון, והפכה בין רגע את WeWork מעוד סטארט-אפ מעניין, לכזה שמתיימר להפוך לאמזון של הנדלן, המשרדי, ולשנות את העולם. לא מעט אנשים בסופטבנק לא רצו להשקיע ב-WeWork, או לפחות לא כל כך הרבה, אומר ויידמן. גם מסה עצמו מודה היום שהוא טעה, אבל באותה עת הוא התבלבל. זה לא שנוימן עבד עליו, הוא פשוט הקסים אותו. יש לו היכולת לשכנע אחרים לעשות משהו. ואני חושב שבמידה לא מבוטלת, זה קשור גם במראה החיצוני שלו. זה לא מקרי. גבר גבוה ונאה יכול לשכנע אנשים. חותך גרונות ניו יורקי. אבל הספר של ויידמן מספק הרבה מעבר להתייחסות למראה החיצוני של מייסד WeWork. הוא מסרטט היטב את עידן הסטארט-אפים המנופחים בכסף גדול של המשקיעים הפרטיים, והוא בעיקר פורס עלילה מרתקת, מטובלת בלא מעט רכילות עסיסית שסיפקו עובדים, משקיעים ויריבים עסקיים, על עלייתו המטאורית ונפילתו הגרנדיוזית של נוימן. ויידמן הוא כתב סטארט-אפים של הניו יורק מגזין. המפגש היחיד שלו עם נוימן נמשך חצי שעה בלבד, במסגרת רעיון שנערך בשנה שעברה לקראת ההנפקה של WeWork שלא צלחה. כמו שקרה לרבים אחרים, נוימן הצליח לסקרן אותו. אבל ויידמן אינו משקיע עם כיסים עמוקים, אלא עיתונאי, אז הוא לא שם כסף על הסטארט-אפ, ובמקום זה התיישב לכתוב ספר על מייסדו. כמי שהתחיל את הקריירה העיתונאית כבודק עובדות, ויידמן עבד ביסודיות על כתיבת ספרו הראשון ודיבר עם לא פחות מ-200 איש. זה אפשר לו לפרסם ביוגרפיה שמצליחה לחדש רבות, בנוגע לדמות שחשבנו שהיא כבר מוכרת לנו היטב. בין היתר, ויידמן הוא שחשף בספרו את הפגישה שהתקיימה בין נוימן לנשיא דונלד טראמפ. נוימן, כותב ויידמן, נמנה עם מעגל חבריו הקרובים של ג'ארד קושנר, חתנו היהודי של טראמפ. הם בערך בני אותו גיל והכירו כאנשי נדלן בניו יורק שאחרי המשבר של 2008. כשרק נפגשו, סביב 2010, קושנר לא שמח על נוימן. אבל בהמשך, גם על רקע קרבתם לדת, הם התחברו ונוימן אף שכר נדלן עבור WeWork בלוקיישנים של משפחת קושנר. את המחלוקות העסקיות הם פתרו בהורדת שוטים של אלכוהול בבר או בקרבות הורדת ידיים, שחלק מהן נערכו במשרדו של נוימן לעיני עובדי החברה. ב-2017, כותב ויידמן, זמן קצר לאחר השבעת טראמפ לנשיאות, קיבל נוימן הזמנה לבית הלבן. אנשי יחסי הציבור שלו ניסו לשכנע אותו לסרב בנימוס, אבל נוימן רצה מאוד לפגוש את טראמפ, ולנוכח העובדה שמסיושיסן עצמו כבר נפגש עם טראמפ, הוא החליט לא לוותר על ההזדמנות, אך לעשות זאת בפרופיל נמוך. ויידמן מביא עדויות של עובדים לשעבר, שציינו כי אחרי אותו הביקור, החל נוימן לסגל לעצמו התנהגויות ששאל מהנשיא הטרי. למשל, הוא ביקש שישלהבו את הקהל לפני שהוא עולה לבמה. וגם היה פותר בצמד המילים "fake news", אמירות ביקורתיות על WeWork. למרות ההבדלים, יש ביניהם הרבה קווי דמיון, אומר ויידמן. שניהם בומבסטיים. יודעים מה הקהל רוצה לשמוע ומספקים את זה. אני לא יודע מה ההשקפה הפוליטית של נוימן, אבל אם אתה שואף למעלה, איך לא תיקח דוגמה מטראמפ? אתה חושב שחלק מההיקסמות מנוימן קשורה בכך שהוא לא לגמרי אמריקאי? האם הוא אמריקאי או ישראלי? כנראה שילוב שלהם. הרבה אנשים אמרו לי שיש בו ישראליות. הוא מוקף תמיד במעגל הקרוב של חברים ומשפחה ישראלים ורואה בהם את השבט שלו. אבל יש בו גם ניו יורקיות. בסופו של דבר הוא איש נדלן ניו יורקי שחותך גרונות. השבטיות של נוימן, כותב ויידמן בספר, התבטאה בכך שכולם היו מעורבים עמוקות בחברה מרגע היווסדה. לא רק אשתו רבקה, בת דודתה של השחקנית גווינת פלטרו, אלא גם חברי ילדות, חברים מהשירות הצבאי בחיל הים, חברים מלימודי הקבלה, אחותו, גיסים וגיסות ושני אחיינים. בשלב מסוים, עובדי WeWork התבקשו לשמור כתובות מייל של החברה גם לילדיה של עדי נוימן, אחותו הדוגמנית, שבאותם ימים עוד לא היו בני 10. ההרגשה הכללית בחברה הייתה שקרבה לאדם הייתה המפתח להתקדמות. בספר מתאר ויידמן אירוע חברה שבו נשא נוימן ברכה, ואז שאל את מייקל גרוס, אחד העובדים הבכירים בוויוורק וממקורביו, מה המילה הזאת שאתה תמיד שולף כשאני מגייס לחברה, חברים או משפחה? נפוטיזם, ענה גרוס. כן, בדיוק, לכבוד הנפוטיזם, ברך נוימן את העובדים ההמומים. האנרגיה של ווי. ויידמן, בן 34, שמתגורר בניו יורק, התחיל להתעניין בנוימן לא בגלל אישיותו, אלא בגלל הצמיחה המהירה של WeWork, שגרמה לכך שהוא נתקל יותר ויותר בלוגו שלה על בניינים בעיר. המשרד שלנו היה בסוהו, ולפתע ראינו מלא WeWorkים מסביב. זה סקרן אותנו כי מדובר בהתפתחות מהירה מאוד במונחים של נדלן ניו יורקי, אומר ויידמן. די מהר אחרי שהתחלתי להתעניין בחברה, היה לי ברור שהכל שם מתנקז לנוימן. גם מה שטוב ב-WeWork וגם מה שרע בה. היה בלתי אפשרי להפריד בינו לבין החברה. למשל, בתקופה שבה ראיינתי אותו, החברה השיקה קרן השקעות חדשה שהוחלט לקרוא לה ARK. כששאלתי את נוימן מה משמעות המילה, הוא אמר לי שזה Adam, Rebecca and Kids. מאוחר יותר דוברת WeWork אמרה לסוכנות הידיעות בלומברג שהמשמעות היא Asset Return Kicker, נכס, תשואה, שותפות ברווחים. סימון נוסף לשיגון הגדלות מזהה ויידמן בסכום גיוס החוב המוזר שהשלימה WeWork ב-2018, 702 מיליון דולר. לפי מקורבים לנוימן, המספר הוא מכפלה של 39, גילו של נוימן אז, בחי, 18. קצת כמו נוחי דנקנר, רק בגרסה אמריקאית מוגזמת. בשלב מסוים, נוימן שהתקרב לדת ולימודי קבלה, הפציר בעובדיו ללכת למפגשי קבלה, ואף הביא את הרב שלו, איתן ירדני, למטה החברה בניו יורק, להרצאות ולמפגשים. באירוע אחר, ביולי 2018, בהפתעה וללא היוועצות מוקדמת עם המנהלים הבכירים, הכריז בשיחת וידאו עם עובדי החברה בעולם, כי הוא אוסר מעתה אכילת בשר בכל אתרי החברה. זו לא הייתה ההכרזה המוזרה ביותר של נוימן, אבל היא הפתיעה את כולם, אומר ויידמן. אנשים לא הבינו אפילו אם האיסור נוגע רק לעובדים או גם למי שסוחר משרדים. בתוך זמן קצר קמה לנוימן התנגדות של ממש, למשל מצד עובדים עם בעיות בריאות, שהסבירו כי הם חייבים לאכול בשר. במדינות כמו אורוגוואי, למשל, הבהירו לו שמדובר בסוגיות רגישות מבחינה תרבותית. אבל למרות אנקדוטות מוזרות שהחלו לצוף מעת לעת, העסק של נוימן עבד כמו מכונה משומנת במשך שנים, עד שנחשף במלוא תפארתו וכיעורו בתשקיף לקראת ההנפקה בוול סטריט, שתוכננה לספטמבר 2019. תשקיף אמור להיות מסמך פיננסי יבש, שמתאר את המודל העסקי של החברה ומסביר למשקיעים מהיכן תגיע התשואה העתידית שלהם. למרבה ההפתעה, ולמגינת ליבם של בנקאי ההשקעות, תשומת ליבו של המייסד לא התמקדה בהיבטים הפיננסיים של התשקיף, אלא בכל הפרטים שהם כמעט זניחים במסמך ההנפקה. נוימן, יחד עם אשתו רבקה, התייחסו לתשקיף כאל עוד מסמך למיתוג WeWork, או כפי שתיאר זאת באוזניו של ויידמן, אחד מבחירי החברה, רבקה התייחסה לתשקיף כאילו הוא מהדורת ספטמבר של ווג. במקום להתמקד בהצדקה של הפסדי העתק, 2 מיליארד דולר רק ב-2018 ו-3.6 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות, הנוימנים הוציאו מאות אלפי דולרים כדי לשלם לצלמי אופנה מוכרים שעובדים עם המגזינים הנחשבים ביותר, כדי שיצלמו דמויות מפורסמות בחללי העבודה של WeWork. כך מצאו את עצמם מצולמים בתשקיף, הבמאי הנודע רון האוורד, מנכ״ל זום אריק יואן, העיתונאית והסופרת אריאנה הפינגטון והשחקנית אנה פאריס. לתדמת הזאבים הוותיקים בוול סטריט, נספח הצילומים בהפקת רבקה נוימן התפרס על פני 37 עמודים. באחת הישיבות על התשקיף, כותב ויידמן, רבקה נוימן נכנסה והתלוננה כי המסמך המתגבש שעבדו עליו כמקובל רואי חשבון, עורכי דין וחתמים, כבד ועמוס מדי במספרים ואינו מספר את סיפורה של ווי. ועדיין, שום דבר לא סיבך את העניינים כמו העמוד הראשון של התשקיף, שבו נדרשת החברה בסך הכל להגדיר את תחום עיסוקה ומטרותיה. שורש הבעיה היה נעוץ בכך שוויוורק ראתה את עצמה כחברת טכנולוגיה שמשנה חיים, בעוד שבמציאות האפרורית היא הייתה בעיקר חברת נדלן. בסופו של דבר, כותב ויידמן, למורת רוחם של חלק מהבנקאים, עורכי הדין ובחירי החברה, בבוקר פרסום התשקיף התנוסס בעמוד הראשון שלו המשפט הבא: אנחנו מקדישים את זה לאנרגיה של ווי, גדולה יותר מכל אחד מאיתנו, אך נמצאת בכל אחד מאיתנו. במקום להוביל את החברה למסלול המראה לקראת שווי שוק של 50 מיליארד דולר, המפגש בין התשקיף המוזר לאנשי וול סטריט כמעט גרם לקריסתה, והוביל להדחה הרועשת של נוימן. רשימת דרישות של 4 עמודים. פרק נרחב בספר מוקדש לסיפורים ותיאורים ממחנות הקיץ המפורסמים שערכה WeWork מדי שנה לעובדיה. הראשון התקיים ב-2012, שהחברה הסיעה את 200 עובדיה באוטובוסים לאירוע שעלותו הסתכמה ב-200 אלף דולר, שאכן התקיים בשטח מחנה קיץ. ב-2014 כבר היה מדובר באירוע של 1,400 עובדים וחברים. ברחבי המחנה פוזרו סירות קנו עמוסות בקבוקי סמירנוף אייס, על השולחנות הוצבו נרגילות וריח מריחואנה עפף את המחנה כולו. עלות המחנה בקיץ 2015 כבר הרקיע למספר עם 7 ספרות. השחקן והקומיקאי טי-ג'יי מילר גויס להנחיה, ועל החלק האומנותי הופקד הזמר והמפיק המוזיקלי The Weeknd. באותו אירוע נוימן נעלם, ועובדי החברה סיפרו לוויידמן שבשלב מסוים מפיה חשש לחייו. כולם היו שיקורים, אופנוע ים אחד נעלם, ומרק לפידוס, בן דודה של רבקה נוימן, שגם היה אחראי הנדלן בחברה, יצא בראש משלחת חיפוש. בבוקר נמצא נוימן בריא ושלם, עם שרשרת סטיקלייטים לצווארו, בקצה השני של האגם, שאליו הגיע עם אופנוע הים. לפי עדויות, זה היה הרגע שבו החל נוימן להרגיש שהוא מאבד שליטה, ואולי כמענה לכך, החל גם להתקרב לדעת. האחרון והמפורסם שבמחנות הקיץ התקיים בקיץ 2018. מיד אחרי שסופטבנק הסכימה להשקיע עוד מיליארד דולר בחברה. המחנה הזה כבר דרש הטסה של 6,000 עובדי החברה ללונדון, ללינה באוהלים על מזרנים, לכאורה ברוח קיבוץ ניר עם שנוימן גדל בו, וגם ברוח הקומונה שבה גדל המייסד השני, מיגל מקלווי. אלא שלפי ויידמן, כאן כבר נחשפו הפערים בין שני המייסדים. רשימת הדרישות של מקלווי הסתכמה בדף אחד וכללה בקשות צנועות כמו הכנת בור למדורה, בירות, יין, מי קוקוס וצ'יפס, הוא כותב. הרשימה שסיפקו אדם ורבקה נוימן, שהגיעו לאירוע במטוס גולף סטרים חדש מהניילונים, שנרכש עבורם ב-60 מיליון דולר, הייתה קצת יותר ארוכה. כמה יותר ארוכה? ויידמן פורס בספרו על פני 4 עמודים את רשימת הדרישות המפורטת. זו כללה בין היתר 3 מזגנים, מיטת קינג סייז, 2 מקררים, ריינג' רובר סיגנצ'ר, מרצדס, וי קלאס, 400 כוסות שוטים מפלסטיק ו4 סוגי תה. גולת הכותרת הייתה רשימת האלכוהול האינסופית, שכללה פירוט מדויק של סוגי המשקאות השונים, מ2 בקבוקי וויסקי היילנד פארק, שמחיר כל אחד מהם $1,000, ועד 8 בקבוקי יין כשר של פטי קסטל בציר 2014. מרבית העובדים נהנו במחנות הקיץ האלה, אך במהרה הם התפרסמו גם בזכות הטרדות מיניות שהתרחשו בהם. עובדת אחת למשל התעוררה בוקר אחד לצלילי מים זורמים וגילתה שקולגות שלה משתינים על האוהל שבו ישנה. במקרה אחר, עובדת הגישה תלונה של ממש על הטרדה מינית במחנה הקיץ. לפי הספר, אירועי הטרדה והתנהגות בלתי הולמת התרחשו גם מחוץ למחנות הקיץ, כשנוימן הפציר בכמה מעובדות החברה לצאת עם מרק לפידוס. מאוחר יותר, העוזרת האישית של נוימן, מדינה ברדי, הגישה תלונה נגדו בגין אפליה על רקע מגדרי. היא תיארה בתלונתה כי כשהייתה בחופשת לידה, הוא גייס במקומה עוזר בשכר כפול משלה, לאחר שסרבה לטוס איתו במטוסים פרטיים כשהיא בהיריון, ואילו הוא מעשן מריחואנה. ומה בנוגע לשותף השקט מקלווי? האם הוא ונוימן סיימו את הרפתקה המשותפת מסוכסכים? מקלווי הוא אישיות שונה לגמרי מנוימן. הוא אוהב להיות בשוחות. הוא לא בקטע של עסקאות, אלא היה ונשאר אדריכל שאוהב את החלק העיצובי של WeWork. לא היה לו הטמפרמנט לעצור את האדם, כמו שגם למנהלים האחרים לא היה. כולם נשבו בקסם האישיות שלו ובהצלחתו. הם תמיד היו זוג מוזר. לא היה ביניהם דמיון באופי או במראה, למעט העובדה ששניהם גבוהים. יש ביניהם מתח שנובע מאיך שהדברים הסתיימו, אבל הם לא אוהבים. מקלווי אומנם יצא עם פחות כסף מנוימן, אבל גם הוא הרוויח בסדר וחי כיום בלונדון. גבולות שנוימן לא מודע עליהם. מעבר לאנקדוטות, הספר של ויידמן מספק גם את התמונה הגדולה ומסר מרכזי ברור. מה שקרה ל-WeWork הוא אירוע נדיר למדי, אך לא ייחודי, שבו יותר מדי אמביציה פגשה יותר מדי כסף. בהרבה חברות סטארט-אפ יש דחף לצמוח הכי מהר שאפשר, ודחף להתרחב לתחומים שונים. לאמביציה הזאת יש צד טוב, אבל לעתים זה מסיט אותך מהמסלול, אומר ויידמן. כדי להיות יזם מצליח צריך להיות טיפוס ייחודי ואקסטרווגנטי. הרי במקביל לנוימן היו מספיק אנשים שהקימו חברות של חללי עבודה, אבל מסיבות רבות ושונות הם לא צמחו כל כך מהר ולא הגיעו לרמות השווי של WeWork. חלק מהם אולי לא רצו, אחרים היססו או היו מודעים לגבולות שנוימן לא היה מודע להם, או שהיה מודע ורצה לפרוץ. אחרי הכל, ככה יוצרים חברות ענק. ונוימן הוא התמונה בערך חוצפה באנציקלופדיה. זה מה שנדרש כדי להיות מנהיג. בהקשר השאיפות המגלומניות של נוימן, ויידמן מעיד שדיברתי עם אנשי נדלן רבים בניו יורק שהיו לכאורה יריבים שלו, אבל מבחינת נוימן הם כלל לא נתפסו ככאלה. אם תשאלי אותו, הוא יאמר שהמתחרים שלו הם אלון מסק מטסלה, בריאן צ'סקי מ-Airbnb ושאר מייסדי חברות הטכנולוגיה הגדולות. בהקשר הזה מגלה ויידמן כי שנתיים אחרי שנוימן הכריז ש-WeWork מאדים היא חלק מהתוכניות, הוא זכה סוף סוף לפגישה מיוחלת עם מסק. השניים נפגשו במשרדי SpaceX בלוס אנג'לס רק לכמה דקות כי מאסק איחר, כותב ויידמן. נוימן אמר למאסק שאם יצליח להביא בני אנוש למאדים, WeWork תוכל לסייע בבניית קהילה שתאפשר לאנושות לפרוח על כוכב אחר. מאסק נפנף אותו במהירות אחרי שהסביר לו שהחלק הקשה הוא להגיע למאדים. אז מה אפשר ללמוד מהסיפור של נוימן? שכל מייסד צריך ענווה, ושלעיתים צריך לסרב ליותר מדי כסף. כפי שאמר אחד המשקיעים של החברה, הבעיה של יזמים רבים היא לא הרעב, אלא בעיות העיכול. אלא שדברי הביקורת הללו לא נאמרו בזמן אמת, רק בדיעבד. בזמן אמת כולם היו מסונברים מההצלחה של נוימן והחברה שלו. WeWork צמחה. הערכת השווי עלתה עד שהגיעה ל-47 מיליארד דולר, ולאף אחד, כולל המשקיעים הוותיקים כמו ברוס דונלווי מקרן בנצ'מארק או מייקל אייזנברג מאלף, לא הייתה מוטיבציה להתערב. הם העדיפו להתאפק, אומר ויידמן. למה? כי צריך להיות משוגע כדי לצאת נגד משהו שעובד כל כך טוב. המפגש בין נוימן למסיושי סן היה מפגש מושלם בין שני אנשים שונים מאוד פיזית, אחד גבוה מאוד, השני נמוך מאוד, אך דומים מאוד בחשיבה. שניהם אנשים שרוצים לפרוץ. וגם העיתוי היה נכון. אחד מפרקי הספר מוקדש לתיאור המפגש בין השניים בהודו, ולאחר מכן מפגש חטוף בניו יורק, שבו שרבט סן על מסך האייפד שלו, מעין מפית דיגיטלית, את התוכנית שלו שתהפוך את WeWork לענקית בינלאומית. כשסן הגיע ל-WeWork, כמעט נגמר לחברה הכסף, אומר ויידמן. הם חיפשו יציבות, רצו הנפקה צנועה או השקעה נוספת, ואז פתאום קיבלו 4 מיליארד דולר. זה יותר ממה שמישהו קיבל אי פעם עד אז. היום בדיעבד, עובדים ומשקיעים רבים אמרו לי שהיו רוצים שההשקעה של סופטבנק הייתה מתבטלת. אבל גם הם לא מאשימים את נוימן שלקח את הכסף, מה הוא היה אמור לעשות. היום נוימן מנהל תביעת ענק מול סן. אתה חושב שנוימן שרוף? אני חושב שהוא יקבל עוד הזדמנות. זאת הייתה ההרפתקה העסקית הראשונה שלו, שהסתיימה באקורדים צורמים במידה מסוימת בגלל אישיותו, אבל גם כי הוא היה מעין ילד שנותר ללא השגחת מבוגר אחראי. מאז פרישתו הוא כבר עשה כמה השקעות ובעבר דיבר על פוליטיקה. הוא רק בן 41, והוא לא בן אדם שרק יגלוש בים. אבל הוא צודק כרגע שבחר להוריד פרופיל. הייתי סקפטי, ואז ראיתי את הקסם. כתבתה של סופי שולמן מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.